לא יכולה ערב שלא להתייחס לתאריך שבו אנחנו מצויים. זה גם היום הארוך ביותר בשנה. אבל אני דווקא, לי משהו אחר התעורר. אני מתעורר בי החופש הגדול. וחופש גדול זה ככה קצת לחזור הרבה אחורה אפילו, כבר לא קצת לחזור אחורה. מה זה החופש הגדול עבור כל אחד מאיתנו? מה הזיכרונות, הצבעים, הטעמים? הקרטיבים, הקייטנות, השוקו והלחמניה, ואנחנו התרחקנו משם. ויחד עם זאת, מה שאנחנו עושים פה, מעניין למה אתם צוחקים, מעניין אם אנחנו חושבים על אותו דבר. באמת אני מעניין אותי. אני לא מסתכלת על הקייטנה. זה החופש הגדול. הבודה למעשה לימד חופש. זה מה שאנחנו... זה מה שנמצא במהות כל התרגול הזה, והתורה הזאת, והלימוד הזה. ומרגע לרגע, אז אני, זה סוג של הומאז' העניין הזה של החופש הגדול, אבל בואו, מה שהבודה הציע לנו, זה את החופש הממש גדול. האפשרות לצאת ממעגל הסמסרה, מהלופ הזה שכל אחד ואחת מאיתנו חווה אותו על הכרית, חווים אותם ביום יום, אחרת לא היינו מגיעים לכאן, לא היינו... עושים את המאמץ הגדול הזה, הפיזי, המנטלי. אז ובתוך כל מה שהוא הציע לנו, בחרנו בסוף שבוע הזה, באמת, אני חושבת על זה, כאילו, לקחת סוף שבוע ולקחת את החלק שבו הבודה מדבר על המקור של הסבל. כי את העובדה שיש סבל זו היווכחות, ואנחנו לקחנו את הזום אין לתוך הרצונות, זום אין לתוך התשוקות, לתוך מה שהבודה קרא עצמה. החלק שבנו שצמא וצמא ולא מוצא את הרוויה. ויכולת לחקור את זה, וכדי לחקור את זה אנחנו באמת זקוקים למרחב. ולפעמים גם לתפיסה, כן, היכולת רגע אחד לתפוס, לראות את הדברים אחרת, לפרספקטיבה, כן, שוב, לזום אין הזה. וכשחשבתי על השיחה הזו, ובכלל על רצונות, הלכתי אי אלו, לא מעט שנים לאחור, וראיתי את עצמי בשנה הראשונה שלי במנזר, וזה מביך. כי פתאום אני מסתכלת באמת פרספקטיבה של הרבה מאוד שנים, איך כמות הרצונות. אז אני גם מעבר ל... אני זוכרת יום אחד אני מגיעה למורה שלי ואני אומרת לו, טוב, אז מה עכשיו? מה עוד? אז הוא אמר לי, מה עוד את רוצה? אז אמרתי, אני רוצה לדעת יותר. אני רוצה לדעת על ה... קיום, על היוניבר, כאילו ממש הכמיהה לידע, להבין את המציאות, להבין את החיים, להבין את כל הגורמים, אפילו אני חושבת שבלי, אני לא זוכרת כבר מה עוד היה שם, לא התפלא אם גם רציתי לדעת על כל גרמי השמיים וכו', אבל היה משהו כזה של צמא לעוד, באמת, ואני כמובן מייחסת את זה גם לגיל, אבל לא רק, לא רק, זה היה... באמת הרצון להבין את העולם הזה, להבין את החיים האלו. והייתי בגיל שהוא תחילת החיים הבוגרים, שזה בדיוק הזמן שלנו ככה להבין את העולם לפני שאנחנו חיים אותו. והוא הסתכל עליי ואומר לי, אני לא מבין מה את רוצה עוד. יש לך את כל ארבע אמיתות, יותר מזה את רוצה? אני זוכרת ככה, הוא ממש השתהה. אני יושב איתך, נראה שאת מבינה, אבל יותר מארבע אמיתות את רוצה לדעת. אז זה... החלק הזה נרגע באיזשהו שלב, אבל אני גם זוכרת את הריטריט, הייתי נכנסת לריטריטים, את הריטריט השלושה, ארבעה חודשים בחדר, היה שלושה ואחרי זה היה ארבעה, ובאמצע היה לי חודש הפסקה, לא ידעתי שזה יהיה ככה, כן? כי לא מתכננים, אבל נכנסים, פשוט עושים מדיטציה, אין איזה גבול של זמן. ואני זוכרת שהייתה לי רשימה בצד בחדר, על איזושהי שידה קטנה, וכל פעם שהיה עולה איזה מאוויים כאילו, אז הייתי רושמת. עכשיו, לא שאלו הרבה, אבל זה היה בעיקר לגבי איך אני יכולה לשפר את שהותי במקום, כמו איזה עצים לשתול, איזה צמחים אני צריכה, איפה אני צריכה צל, זה היה דבר כזה. והיום אני חושבת על זה כאילו ככה במקום של הרשימה שחיכתה לי אחרי שלושה חודשים, והאופן שבועטתי עליה. ואני זוכרת יותר. זאת אומרת, אנחנו צוברים, זה לא שהרצון מגיע וחולף, אז יש רצונות שבאמת מגיעים וחולפים, מגיעים וחולפים. אתמול סטיבן דיבר מאוד חזק, כן, על אותן רצונות שאנחנו נצמדים, ומרוב שאנחנו נצמדים הם שורפים אותנו, רק שאנחנו לא יודעים שזה מה ששורף. אז ככה רק היכולת, וכמובן כל הזמן מתאפשרת לנו פרספקטיבה אחרת. כל הזמן מתאפשר לנו היכולת לראות, וזה מה שיפה בדרך. שהיכולת שלנו להסתכל על הדברים כל פעם עם פרספקטיבה אחרת. יש את הרגע הזה שאנחנו מאוד מזוהים, ויש את הרגע הזה שלאחר ההזכן, שפתאום אפשר לראות מה קורה כשהדברים נשמטים. אז אני אתן קצת ככה, אהודה דיבר על שלושה סוגים של רצונות, סטיבן אתמול דיבר על ארבע סוגים של חזויות, אנחנו. ואהודה חילק את הרצונות לשלושה סוגים. יש לנו את הרצון לעונג חושי, הרצון או שיהיה לנו משהו, את ההגדרה, כן? מה אני רוצה שיהיה לי? וזה יכול להיות כל דבר שהוא בחומר, כמובן, כל דבר שאני רוצה לחוות אותו, כן? כל עונג. עכשיו, אני אומרת רצון, וזה כמובן, כן, המילה תשוקה, עצמה, זה מה שמלווה את ההוויה, ההוויה שלנו כל הזמן. מסתכל, כן, במיקרו-קוסמוס של ריטריט, על הקרית ובמקרו של החיים. אז הרצון הזה, בכלל כל הרצונות האלה שעבורנו אפשר להסתכל להם, שאלה שאם אנחנו מדברים על חופש, אז מי, כן, איך אנחנו במקום הזה הופכים להיות העבד של עצמנו, כן? דרך סיפוק הרצונות האלו, החושיים, המאוויים. עכשיו, שלא נבין לא נכון, זה לא ש... אנחנו מדברים על זה שאי אפשר, שהחיים הם משהו שלא נהנים ממנו. זה לא במקום הזה, חשוב לי לשים פה דגש. זה לא שיש מין השבטת צמחות של עונג או של רצונות. כי אני בהמשך עוד ארחיב על כך. אלא זה אותו רצון או צמה שלא מגיע לסיפוק. שממשיך וממשיך וממשיך, ובאופן כזה או אחר גורם לנו יותר אי נחת, יותר חוסר שביעות רצון, כי זה חיפוש שהוא לא, כן, זה מה שלא מוצא שובע, מה שלא מוצא רוויה. אז יש את הרצון הזה של החוויה החושית של מה אני רוצה שיהיה לי, הדברים שאני רוצה שיהיה לי, ואפשר רגע אחד להרהר פנימה לעצמנו. מה בדיבור הפנימי שלי אני אומרת, אם רק יהיה לי? אם רק יהיה לי בית, אם רק יהיה לי זוגיות, או תהיה לי אהבה. ברמת או כמו שסטיבן אמר, את האוטו האדום הנוצץ. אבל אנחנו בפעמים שם מתנים, אנחנו לא יודעים, אנחנו... כשאנחנו רוצים לעשות לעצמנו חיים קלים, אנחנו שמים את המפתחות לחופש שלנו שם, על הדברים האלו. ממש לקחת את המפתחות לחופש ולשים אותם על הדברים האלו. הרצון הנוסף שהוא דיבר עליו, זה הרצון להיות מישהו. והרצון להיות מישהו, זה שוב, זה יכול להיות מישהו עם הכרה, מישהו שיש לו הכרה, שיש לנו recognition, מישהו עם תואר. כן? להיות מישהו, ובואו אני גם כאן מזמינה עכשיו, ברור שזה הכל לכולנו יש מהכל. ובואו נבדוק איזה מישהו אנחנו רוצים להיות. איזה מישהו אנחנו רוצים להיות? מה הייתי רוצה שיתלווה לשם שלי כשאני אציג את עצמי יום אחד? יש לי חבר מאוד מאוד טוב, הרבה מאוד שנים. הכרתי אותו פה בדרמה. ולאורך השנים היו לו שיחות, בן אדם מאוד מאוד מוכשר, אהוב ומוכשר, באמת מוכשר. ובגלל שהוא היה מוכשר, אז כסטודנט הוא מצא עבודה של סטודנטים מוכשרים. ומשהו שעושים בו כסף טוב, והוא גם נהנה מזה. ואז הוא גם הקים משפחה, והוא כבר לא היה סטודנט, אבל הוא המשיך להתפרנס מזה ומאוד נהנה מזה. וכל הזמן אני זוכרת בשיחות בינינו, הוא אמר, זה מאוד מביך אותי ששואלים אותי מי אני, שאני אומר. הוא אומר, אז מי אני רוצה להיות עכשיו? כל השנים הוא לכל הזמן למד והתפתח, ובאמת היום אני רואה כמה דברים הוא עושה. והוא עושה טוב, עושה עם הלב. אבל אני כל הזמן זוכרת את המקום הזה שניהל אותו הרבה מאוד שנים, אז מי אני? אז מי אני? מי אני כשאני מציג את עצמי לעולם? אני באיכות הזו, אני בכישרון הזה, אני בידע הזה, ולא מזמן ככה דיברנו על זה וחייכנו, כי הוא באמת עושה דברים נפלאים, ושאלתי אותו אם הוא סוף סוף מצא מי הוא. הוא גם למד איזשהו טיפול, ורק חייכנו, כי הוא עושה עדיין הרבה מאוד דברים. כן, אבל אני זוכרת כמה השאלה הזאת נקרא לא מעט שנים, לא מעט שנים. ואני חושבת שזה גם אותנו, הרבה פעמים המקום הזה, והשאיפה ללהיות מישהו. ולפעמים להיות מישהו זה להיות מישהו מפורסם, ולפעמים להיות מישהו זה מישהו שעשה הרבה כסף, או עשה את האקזיט. או להיות מישהו זה מישהו שעומד מול קהל, או לא משנה מה. וזה תשוקה, זה צמא מאוד גדול. יש אנשים שפשוט לא נחים עד שהם לא מקבלים את הרקגנישן הזה. ושוב, אנחנו לא מדברים פה על טוב ורע, אנחנו מדברים פה על משהו של להסכים לזהות מה מנהל את הפנימיות שלנו, איפה אני שמה את המפתח. והרצון הנוסף שעבודה דיבר עליו, זה הרצון לא להיות מישהו. אותו דבר והפוך. התנועה הזאת, הרצון של לא לרצות, הרצון של לא להיות, של לא להיות בפרונט, של לא לדבר מול קהל, של לא לקבל recognition, של לא לקבל פרסום, כן? ואנחנו מכירים את זה, זה אלה שכן, אחרי שהדלי מתמלא הם בועטים, כמו הפרה שכאילו בועטת בדלי אחרי, זה כזה. זה שנייה לפני ככה, לשפוך את הדברים, לשפוך את התוצרים. זה אותו ניהול, זה נראה אחרת, זה נשמע אחרת, זה בדיוק אותו דבר. אנחנו משקיעים בזה הרבה מאוד אנרגיה בלא להיות מישהו. ומי שמכיר את זה או מכירה את זה מעצמה יודעת כמה אנרגיה מושקעת בלא להיות, בלהתנגד. זה כמו להתנגד למין, לזרימה של החיים. יש את מי שרוצה להגיע הרבה יותר מהר מהזרימה של הזרם לדבר. יש את מי שממש מתנגד לזרימה. וזה פשוט לתשומת לב, ולראות שהתגובות שלנו, הרצונות שלנו, הם מגיעים משם. כמו כמו לשבת פה, אני לא יודעת למי מכם, פתאום זה עולה בי, אני לא יודעת מאיפה. אבל כמו לשבת פה ולהגיד, מה, אני רוחניקי? אני לא רוצה להיות רוחניקי. למישהו מכם זה עלה? אני נראה רוחניקי, יש פה. יש לנו לפעמים, אנחנו כאילו מסתכלים מהצד ואנחנו מתנגדים למה שאנחנו רואים, בלי שום קשר למהות של הדבר. אז אלו, כשאנחנו מדברים על צמא ורצון, אז זו הזדמנות להסתכל יותר עמוק. יותר עמוק באיך הדברים הקטנים האלה מנהלים. ובתוך הזיהוי של רצון, אופן שבו רצון מתעורר, אופן שבו רצון מתעורר, אני הולכת עם סטיבן היום ככה בא ובשיחת, בהנחיות בבוקר דיבר על הריכוז, כן, כמה אנחנו מחפשים את הריכוז, וגם כשאנחנו באים למדיטציה יש לנו, וזה מדויק בחלקו, ופה אני יכולה לומר את זה כי באמת חלקכם ישבתם, רובכם ישבתם, לא מעט. המוכנות לשים לב למחשבות. כי אנחנו הרבה פעמים אומרים, מחשבות הן מחוץ לתחום המדיטציה, או יש לנו חשש אפילו מלפגוש מחשבות. ואני רוצה להזמין אתכם לראות שמחשבות יודעות לספר לנו על המתרחש. תשומת לב למחשבות זה תשומת לב למי מנהל ואיך מתנהלת הפנימיות שלי כרגע. תשומת לב למחשבות זה לשמוע את האמירות הקטנות שנאמרות, כאילו הדיבור הפנימי שלי, שנאמר בין החוויות, נאמר כתגובה לחוויה, ולשים לב מי מדבר שם ואיך הוא מדבר שם. זה תשומת לב לאיך הדפוסים וההרגלים באותו רגע מנהלים אותי, ושם אין חופש, איפה שיש דפוס ויש הרגל אין חופש. יש כבר משהו שהוא קבוע, משהו שלא ייתן לי להיות חופשי. וכדאי להקשיב למחשבות האלו. לחלק שבנו שמגיב הרבה פעמים לחוויה. כן, יש לנו חלק שמגיב. אנחנו לא רק חווים, יש לנו חלק שמגיב ומדבר. ולפעמים לעצור ולשאול, אוקיי, מי מנהל את הדיבור הזה? מי זה שם? זה החלק הספקן שמטיל ספק בי, במציאות, בחוויה, וחלק שמתנגד, וחלק ששופט. שדוחה את החוויה. Okay. וזה יכול להיות בכל מיני רבדים. זה חלק שבורח, מוריד מסך, אומר, זה לא בשבילי, עד כאן. ואיך אנחנו לומדים להקשיב? למי מנהל? זה החשש מנהל באותו רגע? זו הדאגה מנהלת? זו התשוקה מנהלת? אנחנו ביחס שלנו למחשבות יש לנו מין איזה הזדהות מאוד גדולה. עכשיו, בעיקר למחשבות האלה שאמרתי לכם שהן תגובה ל... כן, כשמגיעה מחשבה כזאת שאפה עם הרוח, אז בסדר, היא אפה עם הרוח, אבל כשעולה המחשבה שהיא בתגובה לחוויה, שהיא הדיבור הפנימי הזה, שם אנחנו לגמרי מחבקים אותו, ואומרת, אני חושבת, או אני מרגישה, או בא לי, או לא בא לי, כן? איפה שנכנס האני הזה, באותו רגע המחשבה היא כבר לא מחשבה, היא המחשבה שלי. ואני ואותה מחשבה, בהזדהות טוטלית, אין אפשרות שיפתח מרחב ביני ובין אותה מחשבה, ביני ובין אותה אמונה. סתם אני כאילו חושבת על זה. כן, עולה תחושה בגוף, אני מדברת עכשיו על משהו מאוד, עולה תחושה בגוף, נגיד עולה רגל נרדמת, ואז עולה מחשבה, וואי, יהיה לי נמק, ואז מתחיל פחד, מתחיל לי נמק, ואז, כן, וזה ברור לנו שזה אמת. עכשיו, אני אומרת עכשיו משהו שבכוונה, כאילו נשמע פרדוקסלי, אבל זה קורה לנו. זה קורה לנו כשפתאום מתחיל איזה כאב, במקום שפעם כאב לנו, ואנחנו בטוחים שהנה, פריצת הדיסק חזרה, השבע, כאילו, זה קורה מיד. זה אוטומטית, זה נלכד, אנחנו לכודים בתוך המקום. אז זה כשאנחנו מדברים, נגיד, לנוכח הגוף, אבל זה קורה לנו על, כמעט על כל צעד ושעל, בהזדהות הזו. כשיעלה ספק, אוטומטית אני ספקנית, ומאותו רגע הכל נשמט. לא משנה מה אני כבר יודעת, לא משנה מה הבהירות, לא משנה מה החוויה. כל ההוויה פה מטילה ספק ביכולות שלי, במה, אם אני עושה טוב, אני לא עושה טוב, אם אני מבינה את הדברים, אני לא מבינה את הדברים. זהו, הכל נשמט. ככה זה קורה לנו ב... מקום שבו אנחנו משאירים לאותם מלכי רוח פנימיים לנהל את החיים שלנו. ולכן חשוב לשים לב, באותה מידה גם לתשוקות שלנו, כן? באים עזים למיניהם, איפה אני מתנה. באותה מידה התוקפנות שעולה, אנחנו מאוד מאמינים לה. התוקפנות שעולה פנימה, מגיע לי. כן, לא הייתי בסדר, זה לא בסדר, אני לא מצליחה, אני לא... ברור לנו שזה אמת, אין שום דבר שיגיד, עולה פה תוקפנות. היא לא אני, היא לא שלי, היא פשוט עולה בתודעה, יכולת לראות אותה, ויכולת לאפשר לה להמשיך הלאה. אז אותן מחשבות שאנחנו... לפחות בתחילה, כשאנחנו מתחילים לתרגל, אנחנו כדי לפתוח מרחב וכדי שיתאפשר לנו המרחב הזה בין, כן? בין האובייקט, כן? יכולת לראות את הדבר כפי שהוא ולא מתוך האני והשלי, אז לכן אנחנו הרבה פעמים בהתחלה מאפשרים, כן? מניחים למחשבות, מניחים למחשבות בעיקר כדי לפתוח מרחב, מרחב שנוכל לראות מחשבה כמחשבה ולא כאמת. אבל יחד עם זאת חשוב לדעת שכדאי לחקור מחשבות, כדאי לשים סימן שאלה ליד מחשבה. היום בקבוצות, אבל זו שאלה כשאנחנו בעיקר מדברים על רצונות, השאלה שתמיד נשאלת, בטח כשאנחנו מדברים על בודיזם ומדברים על השתוקקות ולא להשתוקק ושמיטת ההשתוקקות או עצמה, אז אנחנו שואלים, אז איך חיים? אז איך חיים פה? מה, נחיה בלי רצונות, בלי תשוקות? איך חיים? מאיפה האנרגיה הזאת לחיות? זו שאלה מאוד מאוד מוכרת ויש לה מקום, כי כשאנחנו מנסים להבין, אז יש לנו את המוכר. יש לנו את המוכר של לרצות מתוך תשוקה, מתוך הזדהות עם התוצאה, מתוך הזדהות עם החוויה, מתוך, כן, חיפוש אחר איזשהו סיפוק. ואנחנו לא יודעים מה זה החופש הזה לפעול לא מתוך הסיפוק. זה נראה כאילו שאין שם חיים. כן? אז אני רוצה, יש לי איזה שתי התייחסויות לדבר הזה. הדבר הראשון זה לעשות איזשהו הבדל, לפחות במילה המילולית, כי אולי זה ינגיש משהו יותר עמוק לכל אחד מאיתנו פה. ולעשות את ההבדל בין תשוקה או עוצמה, כן, פעולה מתוך תשוקה או עוצמה, לבין פעולה, כן, לבין שאיפה או כוונה. שזה עושה את ההבדל, מכיוון שהעניין הוא, זה לא שאנחנו מפסיקים לפעול בעולם ולחיות בעולם, אלא מה קורה כשאני מתכוונת ושואפת למשהו. ואני אומרת, אוקיי, יש לי פה את השאיפה, מה שנקרא בזמני החופשי. ואני, השאיפה לא מפסיקה להיות, אבל היא לא כל הזמן לנגד עיניי. לא כל הזמן אני בודקת, כן? זה ההבדל בין השאיפה לתשוקה. הגעתי, לא הגעתי. מה המרחק? זה בדיוק המקום הזה שבו התסכול והאי-שביעות רצון כל הזמן מהדהדים. אלא יש איזשהו כיוון ואני הולכת. ויכול להיות שבדרך אני אחליט לעצור. ויכול להיות שאני אחליט בדרך לשאיפה הזאת לעשות עוד כמה דברים. ועדיין היא שם. וזה לא אומר שום דבר עליי, וזה לא אומר שום דבר על הדרך, אם היא טובה או לא, אלא על האפשרות הזאת שמה שנקרא, יש שם איזשהו מרחב של חופש. לעומת התשוקה שהיא כל הזמן, שימו לב שאנחנו שמים לעצמנו יעדים כאלה, מתוך תשוקה, אנחנו כל הזמן נבדוק, הגעתי, לא הגעתי, השגתי, לא השגתי, מתי אני אשיג, איך אני אשיג, מה עוד אני צריכה לעשות כדי להשיג את זה. ואז אנחנו מתחילים להפעיל את כל הסביבה בכל הדרכים האפשרויות, רק כדי להשיג את הדבר. ואין שום דבר אחר פתאום, הדברים נעלמים, אלא יש רק אני והשאיפה, אני והעצמה. עד שאני לא אשיג, אני לא אהיה מרוצה. וכשאני משיגה, מה קורה? הדבר הבא. וכשחשבתי על זה בחדר, טוב נזכרתי, או חשבו, שזה נורא דומה לאופן שבו אנשים מטיילים, מתכננים טיול. או מטיילים בכלל, כן? יש את מי שהולך לעשות. אתם מכירים את האלה שעושים את הטיול, עושים מקומות, עושים חוויות בטיולים? בטח חלקכם לא מזמן הייתם שם. לעשות את הטרק, לעשות את האנפורנה, לעשות את בקסו, לעשות לא יודעת מה, לעשות. וזה הרבה פעמים מין לעשות וי על המפה. עכשיו, אני התיילתי לפני הרבה מאוד שנים. ויש את ההבדל בין להחליט ללכת למקום ולהתכוון להגיע לאיזשהו יעד. אבל בדרך, לדרך יש מקום ולעצור. ויכולת להיות עם האנשים שאולי פגשנו ואולי יהיה איזה מפל שלא לא ידענו שהוא קיים. והמוכנות שלנו להיות. לאו דווקא באם הגעתי להר או לעיר המסוימת הזאת. כשהייתי בניו-זילנד, טייל איתי בחור, והיינו כל כך שונים, ומזל שזה היה הרבה ספייס שם. אז כשהוא היה רץ לעשות מסלול, הוא היה רץ, הוא היה ממש מסמן וי על המפה, אני הייתי בזמן הזה הולכת, הייתי יושבת בניו-זילנד, כן, איזה בית קפה מקומי, תמיד בבתי קפה המקומיים היו גם גלריות, היה הרבה איזה, הולכת, יושבת עם אנשים מעניינים, ככה זה היה הסוג של הטיול, לא שלא עשיתי דברים אחרים, אבל זה היה באותה מידה, אני זוכרת, והמקום הזה של לרוץ, לעשות וי על היעדים, אתם יודעים יש, מה חייבים לראות, טריפ אדוויזר כזה, זה אותו דבר לחיים שלנו, האם אנחנו בלעשות את הוי, או האם לכל צעד בדרך יש את החוויה שלו ויש את ה... מה שיכול להיפתח לנו, ויכול להיות שבאותו רגע, כשדברים נפתחים, יכול להיות שהשאיפה פתאום תשנה כיוון, אבל אז אנחנו קשובים עליה, אנחנו קשובים לחיים שלנו, אנחנו קשובים למה מדויק. וזה החופש. המוכנות שלנו להקשיב למה מדויק כרגע. לא למה היה מדויק לי כשהייתי בן 20, או 18 ואמרתי מה אני רוצה להיות שאני אהיה גדול. או אפילו בגיל 30, לא משנה, אבל מה שחשוב זה עם איזה מרחב פנימי אני באה לדברים. איזה חופש, איזה קשב. איזה קשב, כי גם אם כשהייתי בת 18 רציתי להיות רגדנית, ופתאום אני מוצאת את עצמי בגיל 24, לא אני כמובן, כן. אבל אני, סיפור שאני מכירה. פתאום בגיל 24 אני מתחבטת ומתלבטת וכועסת וכואבת ומתוסכלת והכל. ופתאום היא מבינה שמה שהתאים לי כשהייתי בת 18 לא מתאים לי כשאני בת 24, ויכול להיות שהתנועה הזאת, שלהסכים לשמוט את המאוויים של הבת 18 כדי להיות בגיל של 24 עם מה שנפתח בגיל 24. זה פן אחד על השאלה הזו שנשאלה, ואני רוצה לדבר על פן נוסף. והפן הנוסף במרחב של חופש ועשייה בעולם הוא הצד שעושה בעולם לא כדי להשיג את התוצאות. החופש לפעול בעולם לא כדי להשיג את התוצאה המסוימת, אלא לעשות בשביל העשייה. העשייה שבה אנחנו מאמינים. זו שאלה שנשאלה היום, היא נשאלת תמיד כשאנחנו רוצים עולם טוב יותר. ומה שלא מאפשר לנו לפעול בעולם לטובת העולם, ממקום של חופש, וגורם לנו להרבה מאוד סבל, זה ההזדהות שלנו, ההיצמדות שלנו לתוצאה. זה כמובן נכון לכל פעילות חברתית שאנחנו, או כל פעולה שאנחנו, היכולת להשתחרר מאיזה סלף שרוצה, סלף שכן איזשהו אני שרוצה משהו ותלוי תוצאה. כי אם אני לא מגיעה לתוצאה ויש משהו בעשיות שלנו שעצם העשייה, וזאת העשייה כשאנחנו מדברים על להרבות טוב בעולם, זה לפעול מתוך מקום שהוא מדויק, לא מתוך מקום שהוא נאחז. מתוך מקום שיוצר עוד סבל. כי כשאנחנו נצמדים לתוצאה, אנחנו יוצרים עוד סבל. אנחנו לא יוצרים עוד חופש. Okay. אז המוכנות לפעול מתוך הידיעה שאנחנו עושים פעולה שהיא נכונה, שהיא מטיבה. היא מטיבה איתי, היא מטיבה עם הסביבה. ופעולה מטיבה זה פעולה שבאה מתוך תבונה. איך משהו בפעולה הזאת לא מייצר עוד צמא ועוד סבל, עוד ציפייה ועוד תוקפנות? כי הרבה פעמים רק מתוך הטוב לצד אחד אנחנו מפעילים תוקפנות על צד אחר, כי אנחנו צריכים לבחור צד, נכון? צריך להזדהות עם מישהו בסיפור הזה. ולא. בעולם התוכן שלנו, כשאנחנו פועלים בעולם, לא מתוך התשוקה, אלא רק מתוך, יש איזשהו מרחב שאני רוצה כאן להזמין אתכם להרבה אמון לפנימיות של כל אחד ואחד מאיתנו. סטיבן פתח פה את הריטריט שהוא דיבר על הביגר, כן, החלק שבנו שהוא גדול יותר. אנחנו בזה פתחנו. והחלק הגדול יותר הוא לא רק החלק הרוצה המשתוקק. חלק שיכול, שיש לו תנועת חיים, כן, של עשייה ספונטנית, של טוב, של חמלה. החופש הזה קיים בפנימיות שלנו. הוא קיים. המקום הזה שבו אנחנו עושים בעולם מתוך חדווה גדולה, מתוך אנרגיית חיים, כי פשוט אי אפשר אחרת. הרבה פעמים כשאנחנו נפתחים לזה, אין דרך אחרת. אז אלה מי שחושש שאם הוא ישמוט את כל הרצונות, הוא יישאר בלי שום דבר, ופשוט לא יהיה שם איזה מין חלל גדול, אז אני רוצה להרגיע אתכם. כי כשנשמטות, הרצונות האלו של הצמא, נפתח וויל פאוור, הרבה יותר חזק, אותו כוח שמניע את הדברים בעולם בכיוון החיובי שלו. ממש מתוך ריפוי לעולם. אז אני מקווה שבחלק הזה של בין תשוקה לכוונה הבאתי קצת יותר בהירות. ובהמשך ישיר לאמירה הזו של לפעול בעולם לא מתוך התשוקה לתוצאה או לאיזשהו אני, כן? אני, הרבה פעמים, כן, ההזדהות שלנו עם הפעולה לא מאפשרת לנו לעשות אותה בצורה מיטיבה. אז אני חוזרת לכרית שלנו. חוזרת ממש לכאן. ונדמה, אנחנו יושבים פה ונדמה שאנחנו, כל מה שאנחנו צריכים, אנחנו רק צריכים להשיג משהו. כי אני יושב על הכרית, ורק אם אני אשיג שקט, ורק אם הגוף לא יחרב, ורק... יש לנו, כן, כל הזמן, מה צריך להשיג על הכרית? ואני רוצה להגיד משהו שהוא יראה, האמת היא, שמה שמתרחש בתרגול שלנו זה לא מה אנחנו משיגים, אלא מה אנחנו שומטים. זה לא מה עוד יהיה לי, אלא זה מה עוד אני אשחרר, מה אני שומטת, מה אני משחררת, מה אני מרפא. זה המהות של מה שאנחנו עושים פה. ולכן התרגול הראשוני הוא תרגול של להרפות ולחזור, לשמוט, לשמוט את מה שלא כאן וכרגע. תשימו לב. וזה המהות של התרגול, זה תרגול של letting go, של לשחרר, של להרפות. וזה החופש הגדול, שהוא בשונה מקרטיבים וענבים וקייטנה ושוקו ולחמניה, יש בו נינוחות, יש בו מרחב, יש בו שלווה, יש בו שמחה. מתוך התנועה הזאת, שמתאפשרת לשחרר, להרפות, לשחרר הזדהות עם רצון, לשחרר רצון, אוקיי? להסכים לשחרר איזושהי אמונה או ציפייה או התנגדות. מה קורה כשאני שומטת? ואני ככה שנייה לפני שנכנסנו לפה פתאום נזכרתי על הרגע שבו החלטתי לשמוט את הרול הזה, את המקום הזה של להיות נזירה. שהבנתי, זה היה מין רגע כזה מאוד בהיר, ממש, שהבנתי, כי כבר לא הייתי במנזר, הייתי בהודו כנזירה, אז כבר לא הייתי במסגרת שבה למדתי או חייתי כל אותם שנים, נסעתי לבודגליה, ושם לרגע אחד נפתח לי איזשהו מרחב, וידעתי שלהישאר נזירה, זה להיות בהצמדות לפורם, למסגרת, לצורה. מבחינתי באותו רגע להישאר נזירה זה להיצמד לצורה, ופתאום הבנתי שאני פשוט יכולה, זה יהיה הטאצ'מנט. ושם שחררתי כשהבנתי שזה הטאצ'מנט, שזה... ההישארות שלי תהיה הטאצ'מנט, כי פתאום משהו השתנה, משהו נפתח. ולראות שהדרמה והתרגול הם לא קשורים לנזירות, לקרחות, כן? לבגדים מסוימים, שזה קשור בכלל למשהו אחר, שקשור לתודעה. אני רוצה לסיים בשיר שקיבלתי היום בוואטסאפ של זלדה. אני חושבת מכל באמת, די מדהים. ותראו איך הוא נשלח אלינו, מה שנקרא. שיר של זלדה נקרא שני יסודות. זה כנראה בגלל העץ שדיברתי עליו לפני יומיים. הלהבה אומרת לברוש, כאשר אני רואה כמה אתה שענן, כמה אותה גאון, משהו בתוכי משתולל. איך אפשר לעבור את החיים הנוראים האלו, בלי שמץ של טירוף, בלי שמץ של רוחניות, בלי שמץ של דמיון, בלי שמץ של חירות? בגאווה עתיקה וקודרת, לו יכולתי הייתי שורפת את הממסד ששמו תקופות השנה, ואת התלות הארורה שלך באדמה, באוויר, בשמש, במטר ובטל. הברוש שותק. הוא יודע שיש בו טירוף, שיש בו חירות, שיש בו דמיון, שיש בו רוחניות. אך השלהבת לא תבין, השלהבת לא תאמין. אז תודה רבה על ההקשבה. בואו ניקח לנו איזה שתי דקות. אז אנחנו יוצאים כעת להליכה ונחזור בעוד כחצי שעה למדיטציה האחרונה של היום, של הערב. מי שרוצה יכול לשכב, רק לא אם אתם מאוד עייפים. אם אתם עייפים תשימו לב. כן. זהו.